חדשות כל חי. השעה 9.
לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כץ מציגים בשעה זו את התוכנית הכלכלית. בראשית דבריו הביא ראש הממשלה כי ההחלטה להטיל סגרים על מרכזים בהם מתגוררים חרדים אין בה משום אפליה.
אני רוצה לומר גם לאזרחי ישראל, אחינו מהציבור החרדי, כל ההחלטות שלנו מתקבלות על בסיס מקצועי וענייני, על בסיס סטטיסטי, מתוך דאגה אמיתית לבריאותם של כלל אזרחי ישראל. אין שום אפליה נגד ציבור כלשהו.
על פי התוכנית הכלכלית, כבר בשבוע הבא כל העצמאים והעסקים יקבלו מענק של עד 7,500 שקלים וללא צורך בהגשת בקשה נוספת. בנוסף יורח הזכאות לדמי אבטלה ורשות המיסים תזרז את המענקים. 922 נוספים נדבקו ביממה האחרונה בקורונה, 122 מתוך כלל החולים עומד על 16,000 בן אדם, בני אדם מוגדר קשה. ביממה האחרונה מתו שני בני אדם. חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה תוקף ערב בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ואומר כי השוטרים לומדים להתנהג באלימות מהממשלה.
מחוז שיש בו כל כך הרבה אלימות לעומת מחוזות אחרים, צריך לשאול גם את מפקד המחוז איך זה יכול להיות. אבל לא כבר זה מתחיל. ממשלה שמטילה סגר על שכונה, המסר שעובר מראש הממשלה ושריה יורד עד לשוטר שסוחב את האישה הזקנה ליד הרכבת הקלה שראיתי היום בסרטון כמו שק תפוחי אדמה. סגר היא פעולה אלימה.
ראש עיריית ירושלים משה לאון מביע התנגדות נחרצת לכוונת משרד הבריאות להטיל סגר על שכונות בבירה.
אין היגיון בזה שאם שכן שלך חולה שגם אתה תהיה בסגר. לא יכול להיות שברחוב זיכרון יעקב יש חולה ובעולייה יצאו סגר. זה לא היגיוני, אין בזה שום היגיון. אנחנו מדברים פה על שכונות שכל שכונה היא עיר גדולה בישראל.
יושב ראש דגל התורה פנה ליושב ראש הכנסת אדלשטיין בדרישה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת התנהלות המשטרה בנושא האכיפה הבררנית והקפדנית כלפי האוכלוסייה החרדית. כתבנו את האגדה שמוסר כי השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה פרסם מכתב ובו כתב אני ער לתחושות הקשות ולפיהן המשטרה מבצעת אכיפה בררנית. אך בהמשך מכתבו טען אוחנה כי אין בסרטונים שפורסמו כדי להצביע על מגמה של התנהלות בררנית דווקא נגד החרדים. שלמה שטרנברג, בחור ישיבה מירושלים שהוכה באלימות קשה על ידי שוטר, סיפר לאבי ממרן במהדורה המרכזית על האלימות שחווה בשכונת בית וגן.
הוא היה צריך להזדהות, אם הוא היה אומר שפשוט לא הייתי בורח לבן אדם שהוא זה בפני, גם זה לא היה בריחה, זאת אומרת, אין לי שום סיבה להתייחס לבן אדם ברחוב שמגיע ומנסה לקנטר. אחרי כל התעלול הזה שהוא מעמיד אותי, אני אומר לו, תיתן לי לעמוד בכבוד בבקשה, בצורה ראויה, זאת אומרת, אין סיבה להצמיד אותי ככה כשאני שוכב לקיר, אני יכול לעמוד נורמלי, אני לא...
שר הפנים אריה דרעי שיגר מכתב לראש הממשלה נתניהו לשר האוצר כץ, ובו דרש לאשר במסגרת התוכנית הכלכלית מתן תמיכה של תלושי מזון למשפחות שזכאיות למעל 70% מהנחה בארנונה. במכתב שחשף עמי ממרן במהדורה המרכזית בקול חי, כתב דרעי דרש דרעי שהסיוע יועבר כחלק מהסיוע הכלכלי. ועדת השרים לאזורים מוגבלים תתכנס ערב לדון בהכרזה על אזורים נוספים בישראל. כתבנו צבי טסלר מוסר כי רשימת היישובים המקורית עליה המליץ משרד הבריאות צומצמה בשל לחץ מצד ראשי הערים. כעת מדובר על הטלת סגרים על שכונות בלוד, בבית שמש, רמלה, קריית מלאכי וירושלים. אזורים רבים מהמומלצים הם אזורים עם אוכלוסייה חרדית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
תחזית מזג האוויר משודרת בחסות אור משכנתאות. נחנקים מההחזרים החודשיים? תנו למומחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
מחר התחממות נוספת בעיקר בערים ובפנים הארץ ובשבת קודש יהיה דומה.
תחזית מזג האוויר משודרת בחסות אור משכנתאות. נחנקים מההחזרים החודשיים? תנו למומחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
ועד כאן חדשות כל חי.
מתפללים, רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
מה ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
חיים עם הגאון הרב חיים איידלס. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינה לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים, עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות מעומק הלב למפיק ולטכנאי עכו מסורים ויקרים אורי כהן, שלמה פולק, ולכל המסעים במלאכת הקודש. נבקש מכם, אם יש בידכם שם אדם הזקוק, הזקוקה לרפואה, אנא, שלחו את השם בצירוף שם האם. ונראה שדברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שאר חולי ישראל, יהיו גם הדברים לרפואת כל החולים באותה מגפה שאמרנו כעת בתפילת המנחה. מנה מגפה מנחלתנו. נצא כעת לפינתנו לעומקם של דברים, מעט בהלכות נטילת ידיים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. פסק מרן שהיוצא מבית המרחץ ובית הכיסא צריך ליטול ידיים אפילו אם הוא לא רחץ ולא התפנה. בכל זאת הוא מחויב ליטול ידיים מעצם המקום. דנו גדולי הפוסקים לעניין הנוחיות שבזמננו, שיש שם סטריליזציה גבוהה. זה לא אותו הבור שבזמנם שהיה מאוס ומלא זוהמה. כיום הניקיון הוא מוחלט. האם הדין כיום שונה? האם גם כיום יש רוח רעה ויש צורך ליטול ידיים כשיוצאים מנוחיות? גם כשלא התפנו? האם אסור לומר שם דברים שבקדושה? הרי חז"ל אמרו שבתי כיסאות פרסאי אין בהם רוח רעה, ואין צורך ליטול ידיים כשיוצאים מהם, הגמרא בברכות חבב. האם הדין בזמננו זהה לבתי כיסאות פרסאי, כי הם היו באופן שהלכלוך לא נמצא, או שהדין שונה? הראשון שנדבר בזה היה הגאון רבי אהרון וולקין. השאלה הראשונה שלו, שאלות ותשובות, זקן אהרון. והמסקנה שלו לגבי השירותים שברכבות עליהם הוא דן שדינם כמקום נקי. וממילא, לא מתייחסים אליהם כמקום זוהם הכלל. אחריו הגיע הארץ צבי, בשם זקן המורים, כך הוא קורא לו רבי מאיר אריק, שגם אם נשאר מעט לכלוך, כיוון שעומד להישתף, ויש שם גם קיור, מותר ליטול שם ידיים לאכילה, מותר ליטול שם ידיים לתפילה, כי דינו כמקום נקי. מרן החזון איש והחלקת יעקב הסתפקו בדבר, ולא הגיעו להכרעה ברורה. האור לציון, מהגרון רבי בן ציון אבא שאול זכר צדיק וקדוש לברכה, שכמדומני שבימים האחרונים היה יום השנה שלו, הבהיר האור לציון שכשהמכסה סגור, מותר ליטול שם ידיים, בשונה מכשהוא פתוח. הלבושי מורדכי, אחד מגאוני גליציה, דווקא הכריע להחמיר, וככה פסקו המנחת יצחק הלכה למעשה. וכך אנחנו מכריעים בפועל היום להלכה למעשה, ששירותים גם עם כל הסטריליזציה, הם מקום של מיאוס, ולכן לא נוטלים שם ידיים, ולא מברכים שם, אפילו הם נקיים מאוד. וכשיוצאים משם, גם צריך וחובה ליטול ידיים. לפעמים יש עם השירותים גם אמבטיה וחדר כביסה. ועוד ארון תרופות לדוגמה. ואנחנו עוברים דרך שם לא בשביל הנוחיות, רק להניח משהו בכביסה, לקחת דבר מה מהארון. האם גם אז אנחנו מחויבים בנטילת ידיים? הכריע מרן רבי שלמה זלמן אוירבך בספר הנפלא הליכות שלמה, מכיוון שיש מחלוקת, האם גם בבית כיסא של ימיהם, בזמנם, עם כל הזוהמה, אם רק עברו שם, אם זה מחייב בנטילה, ונוסיף שקיים יש ניקיון כל כך גבוה, לכן המקל יש לו על מי לסמוך, ולא ליטול ידיים אם הוא רק עובר דרך שם. השאלה הזאת היא שאלה מצויה כשאנחנו נמצאים במטוס, ואין אפשרות אלא ליטול ידיים מתוך שירותים, כי הכיור נמצא שם, והדיילים לא מרשים ליטול ידיים בחוץ. אז מותר ליטול ידיים שם, אם כי יש שם נוחיות, אם כי המקום לא מספיק נקי, כי הוא משמש רבים, ולברך בחוץ, אפילו לצורך סעודה. רק שעדיף לנגב ידיים בחוץ, מדוע? כי ישנה דעה שהרוח רעה יורדת דווקא בשעת הניגוב. כך פסק מרן היביע אומר שזו הדרך הנכונה, ליטול ידיים בפנים, לצאת החוצה, לברך ואז לנגב. מעבר לכך, פסק דודי זקני הר צבי, שאפילו אותם מים, מישהו לוקח משם כוסית מים מן הברזון, גם מותרים בשתייה בשעת הדחק. עד כאן אנחנו עוסקים בעצם בשירותים שבזמננו כשהוא לבד, או עם דברים נוספים. אבל מה הדין המקלחת שבזמננו? מקלחת ביתית וציבורית, שבהלכה מופיע שחובה ליטול ידיים בגלל הזוהמה הרבה שנספגת בקירות, כל מי שרואה איך היום מרחצאות בזמנם בנויים, מבין עד כמה השוני היום הוא עצום. בסוף מסרת דרך ארץ רבה יש סדר של רחיצה, חוויות, מדורות, הכל היה ספוג זהה ולכלוך. היום הכל השתנה. מקלחת ביתית היא נקייה מעין כמותה. גם מקלחות ציבוריות, גם הן שונות. לכן דנו הפוסקים במקלחת לבד. חדר אמבטיה לבד. מה הדין לעניין נטילה וברכה? להלכה אנחנו פוסקים שחדר אמבטיה ביתי ולא ציבורי, בדגש לא ציבורי כי יש שם ציבור גדול וזהה ולכלוך, וניקיון אחת למקלחת ביתית, חדר אמבטיה ביתי שאין שם נוחיות, מותר ליטול שם ידיים ולברך בחוץ לצורך סעודה נטילת ידיים. וגם מותר להרער שם בדברי תורה, אבל לא לברך ולא ללמוד. בשונה מבתי מרחץ ציבוריים, לדוגמה במקווה, שם אסור להרער בדברי תורה, שם אסור ליטול ידיים וכל דבר בקדושה, גם כי יש שם חוסר בצניות, אבל גם בלי החוסר בצניות, גם אדם נמצא שם לבד לפנות בוקר, ההבל והזורמה נחשב למקום ציבורי שאסורה שם הברכה. אנחנו רוצים להתייחס כאן רגע לשאלה מעניינו של יום. היה ויכוח גדול בבית הכנסת, אחר הצהריים בתפילת מנחה, האם החזן והבעל קורא שלא צם בגלל חולשתו, זקנתו, האם היה מותר לו לגשת להיות חזן ולהיות בעל קורא? חלק אמרו שזה תלוי אם יש שישה מטענים או לא שישה מטענים. מרן השולחן ערוך בהלכות תענית בסימן תף קוף סמך וב כותב במפורש בסעיף ג' ובסעיף וב. בסעיף ג' הדין שם לגבי ענינו, שהשליח ציבור אומר ענינו כברכה בפני עצמה לפני, אחרי ראינה בעוניינו, אבל זה בתנאי שבבית הכנסת יש 10 שמתענים. והוא הדין לגבי קריאת התורה בפרשת ויחל, ויחל משה, אומר מרן המשנה ברורה, זה דין זהה, אי אפשר לקרוא את פרשת ויחל, ואי אפשר לומר את ברכת ענינו החזן רק אם יש עשרה שמתענים איתו. מעבר לכך, אפילו אם יש עשרה שמתענים ואחד כבר התפלל במקום אחר ויושב איתנו, מצטרף אלינו, כותב מרן אחידה בספרו קשר גודל, והקף החיים מביא אותו שם בלכות העניות לתו קוף סמך פעם, שהוא גם לא יכול להצטרף, מכיוון שאין כאן עשרה שמצטרפים כעת. המסקנה של הדברים, שבארבע תעניות, שמדברי קבלה, כמו הצום עכשיו שצמנו, ב-17 בתמוז, אז כדי לקרות בתורה, יש אומרים שדי בשבעה מתנים כדי לקרות ויחל בשחרית ומנחה ולומר החזן ענינו בברכה. יש שחולקים ואומרים שהדין של ארבע התניות זה כמו שאר תניות של באב, שזה תלוי אם הם נמצאים בימי א' ג' ד' ו', שאז לא קוראים ויחל אלא אם כן יש עשרה מתנים, או בשני וחמישי, שכן אפשר לקרות ויחל בשחרית, גם כשיש רק שישה מתנים. ומדוע? מה הסיבה לחילוק? הסיבה לחילוק, האם היום בלאו הכי חייב בקריאת התורה, או לא חייב בקריאת התורה. אבל ענינו בברכה אנחנו מכריעים להלכה, שהחזן לא אומר, אלא אם כן יש עשרה מתנים. זאת ההלכה למעשה סתימת הפוסקים. הרבה מביאים את החתם סופר. החתם סופר יש לו תשובה ארוכה באורח חיים קופנון זין, שכל הנידון של מרן זה רק לעניין תעניות שהציבור מקבל עליהם. אבל תעניות חובה, הצום הרביעי, החמישי, השביעי והעשירי, כל התומות של הנביאים, הם זה כמו יום שחייב בקריאת התורה. ולדעת מרן החתם סופר, גם אם בכלל לא מתענים, צריכים לקרות בתורה ויחל שחרית ומנחה. אבל מי שמעיין בחתם סופר, ולא רק מעיין במלקטים שמביאים אותו, אלא מסתכל בתוך התשובה, ותמיד כדאי לראות בפנים, הוא מסיים שלמעשה צריך מיתון קצת. זאת אומרת, גם הוא לא לגמרי הכריע את הדבר. וחלק רצו להגיד שהכוונה שלו רק לתשעה באב, הלכה למעשה, כמו דעת הישועות יעקב, כפי מסקנת הפוסקים שהמשנה ברורה מביא, שצריכים שיהיו בבית הכנסת שישה מיתנים, כדי שאפשר לומר ענינו בברכה החזן ולקרות ויחל. פחות משישה מתנים לא אומרים ענינו ולא קוראים בתורה ויחל. תשעה באב ושחרית זה דין אחר, די בגימל מתנים. זה לגבי החלק של ענינו והחלק של ויחל שדנתם בקהילה. לגבי האם הבעל קורא יכול להיות בעל קורא של קריאת צום, תענית, על אף שהוא לא צם, מרן כותב בשם יש מי שאומר, שאין עומד לקרות בתורה, בתענית ציבור, מי שלא מתענה. ולאו דווקא הכוונה לקרות בתורה בזמנם, מי שהיה עולה, הוא היה קורא. הוא הדין היום, מי שקורא בתורה, קורא עבור מי שעולה. המסקנה של המשנה ברורה, שתענית של באב, אז בשחרית, לכתחילה לא לקרוא מי שלא צם, בדיעבד אם קראו אותו, הוא עולה. במנחה של באב ובאלף ג' ד' וו', מי שלא מתענה שבשום אופן לא יקרא בתורה ושלא יעלה, אלא אם כן הוא ערב משום חילול השם. הבאנו את דברי מרן החתם סופר, אבל כפי שאמרנו שהפוסקים הכריעו הלכה למעשה, שלא להקל אלא כהכרעת המשנה ברורה. ולכן, כשם שמי שלא מתענה לא עולה לתורה, הוא גם לא משמש כבעל קורא. מה שאין כן, הגבעה וגלילה, הוצאה והכנסה, אין שום מניעה לתת למי שלא מתענה, ככה פוסק המתה אפרים. אנחנו נצא להפסקה קצרה וכבר נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, וכן לרפואת נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב בן ציוויה הנדל, ולעילוי נשמתה התאורה של לינדה בת רות. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס. בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
חוששת מסגר? אצלנו פותחים לך קו. יום פתוח טלפוני לתואר ראשון במכללה ירושלים לבוגרות אולפנות ותיכונים הזכאיות לתעודת בגרות. ביום ראשון הקרוב, כף בתמוז, החל מהשעה 10 בבוקר. ראשי החוגים ויועצות הלימודים יענו לכל שאלותייך בטלפון 02-6750-724.
פיצפון, הוותיקה והטעימה בעיר, בכשרות המהודרת של רב לנדו. ועכשיו במבצע אש, מגש לארג' 8 משולשים, רק 25 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
מקימי סי האופנה, מקימי סי האופנה.
ועכשיו 30% הנחה במקימי. כן, 30% הנחה במקימי. מקימי, רשת האופנה לנשים ונערות.
היום אני מבין את משמעות המילה חיוני, שמתאפשר לי להגיע ללימודי תואר במהירות בזק.
כן, גם דניאל נרשם למכינה המקוצרת במכללת מבחר, והתקדם ללימודי תואר בקרוב. כי כשמדובר בתואר אקדמי, זה כן משנה באיזו מכללה. רק במכללת מבחר, מגוון מסלולים הרחב ביותר, לתואר ראשון ולתואר שני, בהפרדה מלאה ובאווירה חרדית ושמורה. לפרטים ומידע על המלגות לזכאים התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111.
ואהבת את השם אלוקיך. איך עושים את זה? הרמב״ם הוא הפוסק היחיד שמקיף את כל הלכות התורה, ממצוות אהבת השם, דרך הלכות תשובה, ועד לגדר 7 מצוות בני נוח. מצטרפים עכשיו למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בי"ח בתמוז. מחייגים לכוכבית 6885 ומקבלים כרך הרמב״ם המבואר במתנה עד הבית.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-750-66-22, 1-750-66-22.
בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים היידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, שואלים כאן, תכף מתחילה עונת הקייטנות ויש קורס של שזירה של פירות. האם יש בדבר בעל תשחית? מרן בסימן קופה א' כותב שאסור לשבת על תיבה של תאנים כי הם נמאחים ונמאסים. מוסיף מרן הרמה שלכבוד חתן וקלה מותר לזרוק אגוזים וחיטים בתנאי שהם יפלו למקום נקי שלא יהיה מיוס ויגיעו לידי בעל תשחית. באמת מרן הבן איש חי מטריע על כל הקישוטי פירות לאלה שעושים בבגדד לכבוד ברית מילה וחתן קלה שהם נמאסים והדבר אסור. לכן מותר להתעסק בשזירה של פירות ובתנאי שהפירות האלה יאכלו. אבל אם על ידי השזירה הפירות האלו נמאסים לחלוטין ולא יאכלו, ודאי שעוברים על זה בבעל תשחית. פקס, הרב ענה למאזין שהוא יכול להסתפר עד ראש חודש אב על שער קרובים. ראיתי בברכי יוסף בתו צד ג' שאסור, אני מבקש מקורות. אני לא זוכר שאני עניתי על השאלה הזאת, אבל נתייחס, אולי הגאון הרב אופיר. ראשית, מרן החידה בברכי יוסף, הוא נמצא בכלל בהלכות ספירת העומר. כל מה שמקישים בין ספירת העומר לבין המצרים הוא לא בהכרח מדויק. בבין המצרים מנהג אשכנז שלא להסתפר החל מי"ז בתמוז. הבח, התז, המגן אברהם, הדרך החיים, כולם כתבו שמכיוון שהוא מנהג, והרי הספרדים לא נוהגים בו עד שבוע שחל בו, לכן אבל שכבר חודש ימים לא יסתפר, והוא מנובל בשערות, מותר לו עד ראש חודש אב להסתפר ולהתגלח. אפילו אחרי ראש חודש אב, עד שבוע שחל בו תשעה באב, דעת התז והדגול מרבבה, שלא כדעת הבח והמגן אברהם, להתיר גם שבוע שחל בו תשעה באב. בזה אנחנו פוסקים כדעת האליה רבה, שהוא מוכיח מהרוקח להחמיר. מי שמסתכל במקורות של בני אשכנז, זה מגיע בעיקר מהרוקח וגדולי רבותיו. אז כל זה נכון באבלות על שאר קרובים. האבלות על אבא ואמא היא מאוד חמורה. מעבר לא להסתפר, כי אבלות על הורים צריך שיעור גערה. גערה זה אחרי שלושה חודשים, כך פסק מרן ביורד דעש שין צדיק. וגם מרן הרמה כך פסק שם. הספרדים, ובפרט אלה שהולכים בתורת הסוד, מקילים כמה ימים אחרי השלושים, שהם מסתפרים גם על אב ואם, כפי שכתב בשולחן גבוה. מרן הברכי יוסף בחיים שאל, כתב שמחכים כמה ימים וכמה שבועות אחרי השלושים על אבא ואמא, ומסתפרים ויש בזה מנהגים. אבל כל פנים הדבר חמור יותר מעיקר הדין. אז שאצל האשכנזים יש דיון בין הרבקי ואיגר לבין בן דורו, ידידו, הדרך החיים, אם כל ג' חודשים צריך גערה נוספת בשנה הראשונה. בעקבות כך כנראה פסקו שהשואלת גיש הוא אשכנזי, שהוא צריך גם להחמיר בשלושת השבועות, ויש לו גם אבלות על אב ואם, שלא יסתפר עד אחרי תשעה באב, אבל לעומת זאת על שער אבלים, עד שבוע שחל בו, אפשר להקל, אפשר להקל כאמור. האם מותר להוריד שפם, והאם מותר להוריד בתער? מרן פסק שמותר עד תשעה באב להוריד שפם, אם הוא מעכב את האכילה, ואומר את המקום שהוא נמצא מעל השפה העליונה שמעכב את האכילה. האם מותר להוריד בתער? זו מחלוקת. רבינו חננאל סובר ששתי הצדדים של השפם הם נחשבים לפאות הזקן. ולכן התז בהלכות הקפת הראש ביורד יעקב פ"א פסק כמו רבינו חננאל, שמותר להוריד את אמצע השפם בתער ולא את הצדדים של השפם. ולכן יש להחמיר את השפם בצדדים, לא להוריד בתער, משום דעת רבינו חננאל. יש לנו פדיון הבן בעזרת השם בבית אב. יום חמישי בשבוע, כן. האם מותר לי ולאימא להסתפר? השואל אשכנזי. ראשית כל, מזל טוב, תזכו לגדל תורה לחופה למעשים טובים. לך אסור להסתפר. כדברי מרן החתם סופר, שכל היתר הוא בברית. כל מה שראינו שמותר בשלושת השבועות לאשכנזים, להסתפר זה רק לצורך ברית, לא בפדיון הבן. כותב החתם סופר, לא מצינו בשום פוסק שמדבר מעבר לברית. באמת בספר הנפלא פדיון הבן כהלכתו, אני מתפלא שהוא לא ציין את החתם סופר והתיר להסתפר גם בפדיון הבן, וזו טעות. פדיון הבן, כותב מרן החתם סופר, לא מצינו מי שמקל. לרעייתך מותר להסתפר לכתחילה. האיסור באישה הוא רק בשבוע שחל בו תשעה באב. כך הוא פוסק מרן השולחן ערוך בסעיף י"ב. אם השואל היה ספרדי, היה מותר להסתפר עד שבוע שחל בו תשעה באב, גם בלי סעודת ודבר מצווה. בר מצווה בשלושת השבועות, האם היא מתירה להסתפר? לא. היא לא מתירה להסתפר, גם לא לנער בר מצווה, זו מסקנת הפוסקים. וכיוון שאנחנו פוסקים להקל לקטן עד שבוע שחל בו תשעה באב, לכן הוא יכול להסתפר לפני יום בבר מצווה, כדין קטן. כך פוסק מרן המשנה ברורה בסק פי ב' שאנחנו מקילים לקטן להסתפר, אם הוא מצטער בדבר. אבל מכיוון שהוא מסתפר לא ביום בבר מצווה, הוא נחשב עדיין קטן, ולכן אפשר להקל לו. מאירים כאן לגבי אוכל שנכנס לשירותים, שיש שפוסקים שהאוכל נאסר. איך לנהוג הלכה למעשה? האוכל לא נאסר אם הוא נכנס לשירותים. זו הסכמה של כל הפוסקים, כך כותב הבריתא בסימן פי ד' בשם עטרת זהב, בשם אגודה, זה לא נכון. האוכל לא נאסר. הם דיברו קודם כל על שירותים של ימיהם, שהיו מאוד מאוסים, היו בלי שטיפה. לכן כותב האגודה, שהוא אחד מהראשונים, לברך בחוץ ולשתות בפנים, ואין שום מניעה. כמו שמרחיב הדברי הציב, הרבי מקלויזנבורג, שעכשיו היה יורצייט שלו, שאפשר למלוח בשר בחדר האמבטיה ללא חשש. גם המערה מבריסק, השם ינקום דמו, מרחיב בדבר שרק על הידיים יש תומה, לא על אוכל, לא על משקה. לכן המרן הבן ישחי בתורה לשמה, הקרן לדוד והמנחת יצחק, שאין שום חשש, את יכולה לכתחילה לתת לילד לאכול באמבטיה, אפילו שיש שם שירותים. יכול לשבת באמבטיה ולאכול. כמובן שהוא צריך לברך שהוא נמצא מחוץ לאמבטיה, אבל להמשיך את האכילה שלו יכול בתוך האמבטיה. מה שכתוב בה בער היטב שציינת, שלא לאכול בשירותים, זה מידה דרך ארץ, אבל לא חשש של רוח רעה. יש מקור אחד שציינו בעבר, שלא להכניס אוכל לשירותים. זה מרן השר שלום מבלז, מביא אותו הליקוטי מעריך, ולכן היו שהקפידו מאוד, אבל עד כדי כך הם הקפידו, שאפילו שטיפה הם סברו שלא מועיל הדבר. הלכה למעשה אנחנו פוסקים שאפשר לתת אוכל בשירותים לילד ללא שום חשש. שואלים כאן, אם יש רישום מעבר לסכום הכתובה ב-200 זקוקים כסף, איך לכתוב? השאלה היא לא כל כך ברורה, אני לא מצליח להבין את השאלה. נאמר כך, מעבר לסכום הכתובה של 200 זקוקים, נישואין ראשונים. על סכום זה הספרדים כותבים שחזי ליחי, ולא כותבים מדאורייתא. אבל רבים נוהגים להוסיף סכום על עיקר הכתובה. כאן צריך להיזהר לא להפריז בסכומים גבוהים, עד שאני הקטן חושב שלהלכה למעשה כתובה שיש לה סכום מופרז היא פסולה. כי הדבר אין בו תוקף אמיתי. אין יכולת של קיום של הכתובה. אין סמיכות גם דעת של האישה. כל מה שיש התחייבות כדי שלא יהיה קל חלילה לפרק את מערך הנישואין. סכום הזוי, אז ודאי שאין כאן בכלל גמירות דעת מצידה. בנוסף לכך, ראיתי מהגאון הגדול, הגרזן שליטה, הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג שליטה, חתנו של מרן רבי זלמן נוירבך, שלדעתו שנותנים סכום מופרז שכזה, אנחנו דיברנו שאין מבחינתה, מהסמיכות דעת של האישה בסכום שכזה, הוא טוען שגם אין דעת המתחייב. גם אתה לא מתכוון לדבר. ממילא אין כאן כתובה. בעבר קיבלתי מאמר גדול מהגאון רבי שלמה דיכובסקי שליטה, שעבר חבר בית הדין הגדול, אחד מגדולי הדיינים בארצנו, שלדעתו מעבר ל-120 אלף שקל, זה נכנס בשאלה של כתובה מוגזמת, כיום רואים בקל שמתחייבים על סכומים שהם מוגזמים לחלוטין. אצל הספרדים אבל יש מעבר לכך, יש שבועה על כל חיובי הכתובה. היו שירערו על הדבר, אבל זה מנהג בני ספרד, כנראה עוד מזמן הרמב״ם, כמו שכותב מרן היבי עומר בהרחבה, שנותנים תקיעת כף ונשבעים. נכון שהגרזן שליטה חשש שהחתן יעבור על השבועה, אבל כבר כתב האור לציון שזה ננהג, כותב מזמן המבית, אנחנו לכאורה מצאנו אפילו מזמן הרמב״ם, אבל כותב האור לציון מזמן המבית, ובעצם השבועה היא על כל הכתובה, לא על חלקה, לא רק על חלקה. יש מרבני ספרד שטענו כדעת הרב פעלים, שכיום כל השבועות בתלו, ואין צריך לשבועה בכתובה. כל אחד יעשה כמנהג רבותיו, אצל אשכנזים אין מעשה שבועה, יש רק מעשה של קניין. האם מותר להזיז נורת לד בשבת? נורת לד היא לא נורה שפועלת על ידי להט. כל האיסור של נורת לד זה איסור דרבנן, עצם ההדלקה. והסיבה שאנחנו לא מזיזים נר בשבת, לכאורה האש היא לא דבר קיימה. האש, לכאורה, זה דבר שאין בו ממש. אז למה לא להזיז נר? בשלומה, בזמנם, שהנר, אם אתה היית מזיז אותו, הוא יכל יותר למשוך שמן או פחות למשוך שמן. אז כמו שכותבת המשנה, יש בזה כיבוי ומחבא, יש בזה כיבוי ומבהיר. מה שאין כן, בנר שעבה, אם אתה מזיז אותו בעדינות, לא יקרה לו שום דבר, הוא לא מושך יותר שמן, הוא לא נכבה יותר. למה לא להזיז? אז גדולי הפוסקים בזמננו דיברו על הדבר. חזון איש, מרן הרב אלישיב כתב על כך בספר נפלא אורחות שבת, המסקנה שבעצם האש נחשבת מוקצה מחמת גופו, כי אין לך מה לעשות עם אש. מה תעשה עם אש? אתה לא יכול ליהנות ממנה, אתה לא יכול להשתמש בה, ממילא אתה גם לא יכול לגעת בה, והיא הופכת את הנר שמתחת גם כן להיות מוקצה מחמתה. מנורת לד, לכאורה, זו לא אש. אם זו לא אש, לכאורה אין סיבה שלא להזיז מנורת לד. ובכל זאת, מכיוון שיש בזה מין הדומה, הכרעה של הפוסקים שלא להזיז. לא להזיז מנורת לד. מתי אנחנו כן יכולים להזיז? בשעה שיש הפסקת חשמל, הילדים פוחדים וחוששים, אז מותר לקחת את מנורת החירום שהיא מלד ולהזיז אותה בשבת. מה שאין כן, מנורה שיש בה להט, אז בעצם אתה מזיז אותה כמו נר, ובזה אנחנו לוקחים את כל מה שנטפל אל הלד, אל האש, אל הלהט, והוא נפח להיות דינו כמותו. אבל מנורת להט כאמור שזה איסור דרבנן. וצריך להיזהר שאומרים איסור דרבנן, איסור דרבנן, דיינו באיסור דרבנן, מותר להזיז את זה רק בשעה שיש איזשהו חשש בעלה וכדומה, אז אפשר להזיז. אנחנו נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
הסוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
רוצים ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס לכלי טיפול בהתמודדות עם קשיים? אתם מוזמנים לקורס רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלו תעודה מוכרת שתאפשר לכם לאייש מגוון תפקידים ותעניק לכם מקצוע משמעותי, מרתק וחווייתי. לפרטים ופגישת ייעוץ חינם חייגו עכשיו 073-222-1133 073-222-1133. רטורנו, אנחנו כאן בשבילך.
היו היה פעם ילד זהב, והיה לו רופא זהב, וקלינאי תקשורת זהב, ומרפא בעיסוק ששווה זהב. וכשהוא היה זקוק לטיפול, טיפלו בו מומחים עם ידי זהב ולב זהב.
הילדים של לאומית זהב מקבלים יותר ומשלמים פחות. לאומית זהב, הביטוח המשלים המשתלם ביותר לילדים. רק 10 שקלים לחודש לילד. מילד רביעי והלאה חינם ומגוון טיפולי התפתחות ב-20 שקלים. הילדים שלכם שווים זהב? הצטרפו עכשיו ללאומית. כוכבית 507 מהנייד.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
טויוטה סיינה, היילנדר, CHR, מרצדס ועוד. עד 50 אלף שקלים פחות ממחיר המחירות. איילון מוטורס, כוכבית 3558.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
שימו לב, שימו לב,
הצטרפות למבצע הקיץ של מי עדן עלולה לגרום לשתייה מרובה של מים מינרליים טבעיים ואיכותיים, דבר שעלול להיות בריא בקטע מוגזם ומרענן של
מבצע קיץ במי עדן. מצטרפים עכשיו ומקבלים 3 חודשים חינם על קדי המים ללא התחייבות, ו72 בקבוקים אישיים חצי ליטר מתנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2929. מי עדן, כפוף התקנון.
איך אני אוהב את סוף היום. אין, אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים ומתנצלים מאוד לפני המאזינים על תקלה שהייתה. הקווים פתוחים לעלייה של מאזינים. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה. ערב טוב ומבורך, בבקשה.
כן, יש לי שאלה לגבי אם אני עכשיו אוכל גבינה, נגיד עוד נפוליאון גבינה קשה בשבת בבוקר, אני חושב רוצה לאכול נגיד בשר או דג, כמה אני צריך לחכות?
גבינה קשה שנכנסת בין השיניים, יש שהחמירו לחכות כמו לאחר בשר 6 שעות. המהר"ם מרוטנבורג מספר על עצמו שהוא מצא בין השיניים חתיכה של גבינה קשה, והוא גזר שיחכו לאחר גבינה קשה כמו שמחכים לאחר בשר 6 שעות. וכך פסק מרן הרמ"א בהלכות בשר בחלב סימן פיחת בהלכות המתנה. אבל ישנם 2 תנאים שהגבינה שכבודו ציין צריך לראות האם הם עולים בקנה אחד עם הסיפור של המהר"ם מרוטנבורג ולחכות 6 שעות. הדבר הראשון, שהגבינה הזאת תהיה גבינה קשה מאוד, שבעצם אני ממש מחתך אותה עם השיניים. והדבר השני, שהיא צריכה להיות מתולעת, ואומר שהיא מאוד מיושנת, ובגלל שהיא מאוד מיושנת, ובגלל שהיא מאוד קשה, יש את 2 הטעמים שמחכים לאחר בשר 6 שעות, בשר שבין השיניים, וחומציות וטעם שעולה מן הקיבה. אם אין את 2 הטעמים האלו, אנחנו מקילים בדבר. אם זה נמצא בין השיניים, ואנחנו יודעים בוודאות שזה נמצא בין השיניים, אנחנו מחמירים. ואם יש חומציות שעולה מהקיבה בוודאות, אנחנו מחמירים. זאת אומרת, אנחנו תופסים גם את הטעם של הראש, וגם את הדם של הרמב״ם, את 2 מלאכה למעשה. כעת גבינה קשה שבזמננו. שאנחנו קונים גבינה צהובה, גבינות קשות יותר, בולגרית, שצריך ממש לגרד אותן. אין בהם את ההתיישנות ואת החומציות שעולה מן הקיבה. ובין השיניים זה תלוי איזה גבינה. ישנם גבינות קשות שהן נכנסות בין השיניים, וישנם גבינות שהן נקראים קשות, כמו גבינה צהובה, שבאמת צריך לנגוס בה. היא לא גבינה רכה, היא לא גבינה לבנה, אבל היא לא נכנסת בין השיניים. לכן הפוסקים מאוד מאוד הסתפקו לגבי גבינה צהובה בזמננו. מרן הרב אוזנר בספר שבט הלוי כותב שדינה כגבינה רגילה, ודי בשטיפה וכינוח וברכה אחרונה ולגשת למאכלי בשר. שטיפה זה במשקה, כינוח זה כל דבר מאכל שעשוי כמו ביסקווית וכדומה שמקנח את הפה, וברכה אחרונה ואפשר לגשת לסעודה בשרית. ובקובץ מבית לוי, שזה קובץ שיוצא מבית המדרש של מרן הרב אוזנר, שם הוא כתב שכן להחמיר 6 שעות. הפוסקים דנו לכאן ולכאן, והמסקנה הלכה למעשה, כמו שכותב מורי ורבי הגאון הגדול בעל אמרי יעקב, במאמר שלם על הדבר, זה שגבינה שהיא קשה, ואתה נוגס בה כמו בולגרית קשה, ורואים בחוש שזה נכנס בין השיניים. בזה יש למחמיר מקום להחמיר ולחכות 6 שעות. אלא אם כן, יקנח את השיניים, זאת אומרת, ייקח כיסם, אם זה בשבת בזירות שלא יוצא אדם, ולהוציא את כל החתיכות שבין השיניים. מה שאם כן, שער הגבינות, שהן לא קשות כמו הגבינה הזאת, שכאמור המחמיר תבוא עליו ברכה, כל הגבינות ללא יוצא מן הכלל, אין צורך להחמיר בהם כלל. הלכה למעשה, כאמור, כל הגבינות צהובות, יש רבים שהחמירו, אבל זה לא משורת הדין, זו חומרה. הגבינה הצהובה היחידה שצריך להחמיר בה מעיקר הדין, אלה גבינות צהובות יקרות, שיש בהם עובש, יש בהם חיידקים, זה גבינות יקרות, חלקם מגיעים ביבוא, צריך לבדוק אגב את הכשרות של חלקן, בהם צריך להחמיר בשש שעות, כי הן מאוד חמוצות, ויש בהם חמיצות שעולה מהקיבה, והן גם קשות ונכנסות בין השיניים. שאר הגבינות אין צורך להחמיר בהם בכלל, גבינות קשות שאתה נוגס בהם, אין בהם חומציות מהקיבה, יש בהם בין השיניים, בזה רבים החמירו, המחמיר תבוא עליו ברכה, והמקל שרוצה להקל, יכול להקל בכך שינקר את השיניים מכל שיערי הגבינה. ברוכים תהיו, ערב שבת שלום, ערב מבורך למאזין, בבקשה, שוב מתנצלים על ההמתנה, בבקשה.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב מבורך.
רציתי לברר בבקשה לגבי עקירה, לעשות עקירה ביום מחר ב-12:30, כדי עקירה הכירורגית. שאלה מישהו, זה בעיה.
נכון. שאנחנו נזהרים בערב שבת מלעשות כל פעולה חירוגית שעלולה לגרום לנו בשבת, חלילה וחס, ספק חילול שבת. הפוסקים אפילו דנו ביום חמישי, אבל מכיוון שהעקירה החירוגית הזאת, לפי מה שאני מבין מגוף השאלה, היא הכרחית, כואב לך, אין אפשרות אחרת, אז לכן אתה כן יכול להקל ולסמוך על המומחיות של הרופא שלא יצטרכו להגיע לידי חילול שבת. אם יש אפשרות, אם יש בכוחך, אם אין בזה כאב, כאב שמשבית אותך, כאב שגורם לך לחוסר יישוב הדעת, בלימוד, בתפילה, אז תדחה את זה לאחר השבת. אבל והיה אם אין לך אפשרות שכזו, כואב לך, מותר לך לכתחילה גם כן מחר.
זה לא כואב, מה שאומר, זה לא נוח.
זה לא נוח, נפוח שם גם השאלה, וגם זה לא יכול להגיע לחילול שבת. זאת אומרת, יהיה לי אינוך, אינוכות בשבת, זה מה שכן, אבל לא יכול להגיע לחילול שבת. זה יכול להגיע לחילול שבת, מכיוון שלפעמים, כשאנחנו עושים טיפול כירורגי כמו שיניים בערב שבת, יכול להיות גם כן אפשרות שמשום מה בשבת ירד דם, נצטרך טיפול, לעבור איזשהו דבר שקשור לחילול שבת, לכן כתוב שלא מפליגים בספינה ג' ימים שסמוכים לשבת, שמה הגיע לידי איזשהו איסור של חילול שבת. לכן הפוסקים, הבצל החוכמה ועוד כתבו את מה שדיברנו, אבל אם, שוב, אם יש לך אי נוחות, והאי נוחות הזאת היא הולכת איתך כל הזמן, זה נחשב חולה שאין בו סכנה ומותר לך לכתחילה.
עכשיו זה צריך שזה יהיה כמו שהרב אמר, שזה ישביט אותי אינוחות, או
האי נוחות שאנחנו מדברים לכלפי שבת, שלא יהיה לך את העונג שבת. וברגע שיש לך את הכאב הזה, אתה לא אוכל כמו שצריך, אתה לא נהנה מהשבת כמו שצריך, ולכן הדבר מותר. זה בעצם מפר את עונג השבת. הרי כל הסיבה שאנחנו חרדים זה משום קדושת השבת, וכאן בוודאות אנחנו נפר את עונג שבת. לכן הדבר מותר.
כן, עכשיו הרב, לגבי משככי
קרס,
זאת אומרת, אם אני רוצה לקחת...
לכתחילה לא העמידו חזל את דבריהם בחולה שאין בו סכנה. נכון שהכנסת את עצמך למציאות הזאת, אבל הכנסת את עצמך למציאות שהיא... קיימת בפועל, הכאב קיים, ולכן מכיוון שטיפלת בשן, ומסתבר שיהיה לך אחר כך צורך בעילה נפיחות וכדומה, מותר לך לכתחילה לקחת, לוקחים בצנאה, לא בפרסיה, אבל מותר לך לכתחילה לקחת תרופות של משככי כאבים. ברוכים תהיו, ורפואה שלמה. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה, ושוב מכילה להמתנה, בבקשה.
לא.
לא היה המתנה בכלל. רציתי לדעת לגבי הרדמה כללית. צריך לברך הגומל?
בוודאי.
בני אשכנז.
בוודאי. גם לבני אשכנז שמחמירים בברכת הגומל רק בסכנה שבכל גופו סכנה ממשית, הרדמה כללית, אם כי הרופאים אומרים שהיום בהתקדמות הרפואית הרדמה כללית היא דבר שמה בכך, הרבה אסונות רחמנא ליצלן נשמעו, קודש ברוך הוא ישלח לכם רפואה שלמה, אבל מכיוון שיש כאן אלמנט של סכנה שבכל גופו, וזה לא רק בעבר מעבריו שעל כך נחלקו מרן ומרן השולחן ערוך, לכן ודאי שלאחר הרדמה כללית מברכים ברכת הגומל בשם ובמלכות, גם לבני אשכנז.
תודה רבה, שבת שלום.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום. שואלים כאן, האם אישה חייבת או מותרת בנפילת אפיים? בסמינרים מדלגים על קטע תפילה זה. המנהג באמת שנשים לא אומרות נפילת אפיים. שנים התקשיתי להבין למה. מצאתי לפני כמה שנים שכנראה הסיבה, בגלל שהתור כותב בשם רבנותרונאי גאון, שנפילת אפיים היא רשות. ונשים, כמו שלא קיבלו על עצמם תפילת ערבית כי היא רשות, כנראה שלכם נשים לא קיבלו על עצמם נפילת אפיים. זה על פי הניגלה. על פי הסוד, יש מקום פשוט לבוא ולהגיד למה נשים אפילו אסורות בנפילת אפיים. דבר שכיח מאוד שהחזן מתחיל קדיש, או להפך תחנון, וצריך לומר קדיש. איך לנהוג? כשהחזן מתחיל קדיש ביום שצריך לומר בו תחנון, שימשיך לומר תחנון, ואחרי הקדיש הציבור יאמר תחנון, ואחריו שוב תחנון. מרן רב שלמה זלמן אוירבך פסק בהליכות שלמה, שאם כבר התחילו קריאת התורה, אז אחרי קריאת התורה צריך לומר תחנון ונפילת אפיים, ואחר כך לומר שוב כאמור קדיש. אגב, מה הסיבה שאנחנו אומרים קדיש אחרי תחנון? כדי לחתום את תפילת 18 ותחנון שם חד, כך כותב המתה משה. לכן הקדיש הזה כל כך נצרך. האם יש מקור שלא מסתכלים בכהנים בשעת ברכת כהנים? בזמן המקדש היו נושאים כפיים בשם המפורש. השכינה שרתה על הידיים של הכהנים. כיום זה זכר למקדש. לכן כתב מרן המשנה ברורה, שמותר להביט בראייה מועטת, ורק ראייה מרובה אסור בגלל השחת הדעת, לא בגלל השכינה ששורה. זכר למקדש, הציבור לא מביט בכלל. אבל כאמור, קריאה מועטת כיום אפשר. זה על פי ההלכה. אבל בזוהר, בפרשת נשוא, בפרשת ברכת הכהנים, כתוב שגם כיום השכינה שורה. וזו חוצפה להסתכל על הכהנים, זה לשון הזוהר. המקור חיים הביא בשם ספר נחל אשכול, יזהר בזה גם כיום. צריך לזכור שהכהנים מכסים את הידיים שלהם בתלית. ממילא גם לדעת הזוהר אין מניעה מלהסתכל כי הידיים שלהם מכוסות. בגלל שחוששים להסחת דעת, ממילא לא מתבוננים. לכן הדגשנו שכיום הדבר מותר, וזה רק זכר. התוכנית הגיעה לחיתומה. אנחנו מתנצלים שהייתה תקלה בתחילתה. רוצים להודות מעומק הלב למפיק ולטכנאי המאוד מסורים. שלמה פולק, אורי כהן ולכל המסעים במלאכת הקודש, שנזכה, כמו שנאמר בפרשת השבוע, והמגפה נעצרה. כנו קינתי להשם שהקודש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, כמו שאמרנו היום בתענית, ונזכה לדבר ישועה ורחמים. ערב שבת שלום, נזכה שהימים האלה יהפכו לימי ססון ושמחה. אמן כן יהי רצון.
בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
שפיז, בית הספר לבישול וחוויה קולינרית בחשרות מהודרת, מזמין אותך לקורס בישול גורמה. שלושה מפגשים של 3 שעות כל מפגש. אירוח בשרי, אירוח חלבי ואירוח יהודי בטוויסט. הסדנאות משולבות הדגמה ועבודה מעשית על ידי השפית מירי זורגר. אפשרות לקורס בוקר או ערב. לפרטים והרשמה חייגי עכשיו 03-773-2000. ז'בוטינסקי 83, פתח תקווה.
מאזינים יקרים, הקורונה השפיעה גם עליכם, מצבכם הכלכלי השתנה, קשה לכם לשלם את המשכנתא וההלוואות. שלום לכם, כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות. אור משכנתאות יודעת לקחת את כל ההתחייבויות שלכם ומכניסה אותן לתוך המשכנתא, פורסת לתקופה שמתאימה לכם ובהחזר חודשי שמתאים את היכולות שלכם. אז הסירו דאגה מלבכם ועשו סדר כאן ועכשיו. נצלו את ההקלות שהמדינה נותנת לבעלי משכנתאות ובדקו עכשיו את האפשרויות העומדות לרשותכם. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר בחשבון. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות ותבדקו מה מצבכם. כוכבית 5589. אל תפספסו את הטלפון. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
במיוחד בימים אלו, חשוב שתקבל מה שמגיע לך מהביטוח הלאומי ומחברות הביטוח. במימוש זכויות רפואיות, אתה צריך את לבנת פורן האמיתית.
כוכבית 2498, לבנת פורן.
השירות אינו משפטי.
פליישמן, המסעדה של בני ברק. שווארמה ובשרים על אש, אוכל ביתי משובח, והכל בקשרות המהודרת של הרב לנדו. ועכשיו במבצעים מיוחדים. לדוגמה, פיטה שניצל רק 15 שקלים. להזמנות 03-574-6601. 03-574-6601.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
יבמות, בבא בתרא, קידושין, שבת. הלימוד ברמב״ם עושה סדר בסוגיות הנלמדות. הצטרף למחזור הלימוד היומי ברמב״ם, המתחיל בי"ח בתמוז. ורכוש ידע מקיף ובהיר בכל התורה שבעל פה כולה. חייג עכשיו לכוכבית 6885 ותקבל כרך הרמב״ם המבואר במתנה עד הבית.
ילדי קרן ההסעות חזרו בסיעת הדשמי על הלימודים. לקחת אותם בהסעות גם בימים אלו של חששות ופחדים הוא אתגר קשה, אבל אנחנו לא מבטרים על אף ילד כדי שיגיע ללמוד תורה. הרימו את תרומתכם לקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל, שבעזרת השם לא יפגעו בילדיכם הפגעים הרוחניים של נגיף הקורונה, ותזכו לבנים בריאים ויראי שמיים. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
שלום עליכם רביד, גם השנה אתה בא ליריד?
לא, השנה יריד בא אליי, אליך ואל כולנו.
יריד הספרים השנתי של עיתון המבשר ועיריית ירושלים יוצא לדרך. אלפי ספרים, עשרות מכונים וחסידויות, מבצעים חסרי תקדים על מגוון ענק של ספרים מההוצאות המובחרות. שיעורי חסידות מגדולי המשפיעים, מכירה סינית, סיפורי ירושלים, חידונים, תחרויות ייחודיות ועוד. והכל בקו טלפון אחד. מתקשרים, מאזינים, רוכשים, מזמינים ומקבלים עד הבית. היריד יתקיים בימים ראשון עד חמישי, כף עד כף דלת בתמוז, בטלפון שמספרו 07-338-338-33, 07-338-338-33.
שירין ורחשין.
שלום, כאן מרדכי בן דוד. אתם מוזמנים להצטרף אליי בערב שבת קודש לשעה של וורטים, סיפורים, שירים, בחנה לקובץ שבת קודש.
התוכנית שתכניס אתכם לאווירת השבת עם מרדכי בן דוד. ערב שבת קודש בשלוש בצהריים, רק כאן בקול חי.
בחסות מצפה יהודה, מיזם העיר החרדית החדשה הצופה לירושלים. זה הזמן להשקיע ולהרוויח. לפרטים כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חיים.
חדשות כל חי,
השעה 10.
לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. בדקות הקרובות ייפתח אירוע חיזוק שנערך על ידי גדולי ישראל בעקבות המצב